אחת הפונקציות המרכזיות מכן של המידה זה המשפט. מלך, כתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. וכן, ושפטנו מלכנו, ונלחם מלחמותינו. וזה באופן כותבי, הפוך מהעמדה של המינות. המינות או הנצרות היא סבורה שענייני המשפט שייכים למלך, וענייני הקודש הם מחוץ לזה. ואיך אמר ישו, משפט מפורסם, ששאלו אותו, האם לשלם את המס? אז אמר, הביאו לי מטבע. נתנו לו מטבע, ראה שמה שיש תמונה של הקיסר. אמר, אם כן, תנו לקיסר את אשר לקיסר. ולאלוהים, תודה. ולאלוהים את אשר לאלוהים. מסקנה, מה ששייך לקיסר, איננו שייך לאלוהים. זאת היא העמדה הנוצרית. בעוד שהעמדה היהודית היא הופכית לחלוטין, שהקדוש ברוך הוא מתעניין דווקא בחיים המדיניים ובחיי המשפט ממש. לכן יש כל כך הרבה הלכות של משפטים בתורה. כן. אתה אומר, בגלל שזה קיסר רומא. אבל כבר חז"ל אמרו, דינא דמלכותא דינא. ודין המלכות הוא דין, זה נאמר על מלכות של גויים גם. אז כך שקשה לומר שיש פה עמדה יהודית. כן. טוב, אז מה שאין כן ביהדות, שיש חשיבות גדולה לענייני המשפט. אגב, יש במסכת אבות, רבי חנינא, סגן הכהנים, אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. המלכות שמדבר עליה רבי חנינא, זו מלכות רומא. הוא מסביר לנו, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. זה אפילו המדרגה יותר נמוכה, כן? שאנשים לא יתחילו להרוג אחד את השני. כן? אבל צריך שיהיה משפט. והמשפט, כלומר, בלי משפט אין שכינה. לכן, התורה, משפטים לפניה, משפטים לאחריה. פרשת יתרו מתחילה בסדרי הסנהדרין. יתרו מגיע כדי להסביר איך שופטים. אחרי זה יש מתן תורה, מיד אחר כך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז הגמרא אומרת, מהמחיתא אומרת, זה כמו מטרונה. מה זה מטרונה? אישה מכובדת שמהלכת ושיפוליה מכאן ומכאן. כלומר, יש לה כל מיני, יש כבודה מסביב, יש לה בגדים גדולים. כמו כן גם, התורה יש לה משפטים לפניה, משפטים לאחריה. בסדר? הייתי אומר שהנצרות הייתה הניסיון לאמץ את היהדות בלי המשפט. כן? זו אחת ההגדרות האפשריות. מרכז החיים של נשמת ישראל, אומר לנו הרב, במקור, אני קורא כאן זה בעמוד כף. במהדורה של מוסד הרב קוק זה בעמוד כף. למה אני אומר במהדורה של מוסד הרב קוק? יש מהדורות אחרות. בסדר? טוב. מרכז החיים של נשמת ישראל, במקור הקודש, היא דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנחנו מתגדלים. כלומר, מה זה מרכז החיים של נשמת ישראל? נשמת ישראל זאת נשמה הלאומית. היא אצולה מן הקודש. כי דרך אמת ואמונה נולדנו. מה פירוש דרך אמת ואמונה נולדנו? מאיפה נולדות אומות? מהטבע. פשוט. אומות נולדות מהטבע. האומה הישראלית לא נולדה מהטבע. מאיפה היא נולדה? מהחלטה. לא כך משנה של מי. זה כבר החלטה רצונית. זאת אומרת, מה זה שהאומות נולדות מהטבע? איך נולדה האומה האיטלקית? תגיד לי.
הומוגרפי?
כן, זה שאינטראקציה, יש יחסי גומלין בין אוכלוסייה לבין תנאים גיאוגרפיים שיצרו זהות לאומית. קצת מלחמות, קצת בצורת, קצת גשם, לא יודע מה, כל מיני דברים. פרות, צונמי, כל מיני דברים כאלה, זה בסוף יצר איזושהי ישות בעלת גורל משותף, נכון? אז כך שהאומות נולדות מהטבע. עד כאן ברור לך? האם זה ברור מה שאני אמרתי? כן? בטוח? בסדר. עכשיו, לעומת זה, עם ישראל הוא נולד מהחלטה. למשל, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ואזך לגוי גדול. זאת אומרת, החלטה רצונית, או אם תרצו של הקדוש ברוך הוא, או אם תרצו של אברהם. מה יקרה אם אברהם יענה? לא רוצה.
יקרה לו מה שקרה ל...
להרן, נכון?
שברח
מהנבואה, מיונה. יקרה לו מה שקרה ליונה? אני לא יודע. לכאורה, עצם זה שמדברים איתו בלשון ציווי, זה מניח את האפשרות של עבירה על הציווי. נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מודיע לאברהם, אני עושה אותך לגוי גדול, הוא מצווה עליו משהו כדי לעשות אותו לגוי גדול. אז אם הוא מצווה, אז אברהם יכול להגיד, לא רוצה. זאת אומרת, אין שום נתון טבעי שמכריח את יצירת עם ישראל. מובן? אז זה לא מכוח הטבע. כמו כן, זה עוד בתקופת האבות. אם אתה מגיע לתקופת האומה, אותו דבר. עם ישראל יוצא ממצרים, שלא בדרך הטבע. כלומר, על פי דרך הטבע, האומה הזאת צריכה להישאר משועבדת במצרים לעולמי עולמים. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו, בנינו ולבנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים עד עצם היום הזה. זאת אומרת שההופעה שלנו במציאות לא הייתה מכוח הטבע. יש לזה הרבה מאוד השלכות. זה אומר שאצלנו הקודש טבוע בזהותנו הלאומית. כלומר, אין חול ישראלי. דוגמה מעניינת לדבר. מתקופת הרנסנס ואילך, התחילה השתחררות מהכנסייה באירופה. תהליך החילון בלועזית, קוראים לזה סקולריזציה. אחד מהסממנים לסקולריזציה, זה היה ההחלטה של אנשי הרוח, לעבור מהשימוש בשפה הלטינית לשימוש בשפות העממיות
המדוברות.
זה מה שהם החליטו, והדבר הזה היה בו מרידה, כי הלטינית היה לשון הקודש מבחינתם, זה הלשון שהשתמשו בה בכנסייה. המעבר אל השפה המדוברת זה בעצם היה מעבר מקודש לחול. בסדר?
כמו שאנחנו עכשיו
נדבר
ארמית?
רק רגע, זה מעניין מה שאתה אומר. אבל כשהתחיל תהליך החילון בעם ישראל במאה ה-19, קם איזה יהודי אחד בשם אליעזר בן יהודה, הוא אמר, נמאס לי מהרבנים, אני עובר מקודש לחול. איך הוא עשה את זה? עבר ללשון הקודש. נכון? מכאן ואילך מפסיקים לדבר יידיש, מכאן ואילך מדברים בלשון הקודש. כלומר, שפת החול שלו היא לשון הקודש של היהדות, כי אין לו לשון חולין. כלומר, אין בזהות הלאומית של עם ישראל לשון שהיא לא קודש. יותר מזה, הוא אמר, ההגדרה של עם ישראל עכשיו עוברת דרך שני מרכיבים, לשון וארץ. זהו. איזה ארץ? ארץ הקודש. כלומר, בשם הקודש הוא בא להרגיז את בעלי הקודש. אז בסופו של דבר זה אומר שהחילון ביהדות נושא בתוכו את המעצור העצמי שלו. כן, מה אתה אומר?
אז מה ההבדל בין עברית לארמית?
עברית לארמית. ארמית זה שפת הגלות. כשאנחנו בגלות אנחנו מדברים ארמית.
מה, כדי שהגויים לא יבינו?
לא, ההפך, זה הלשון של הגויים. למה דיברנו ארמית? זה השפה של הגויים שבהם ישבנו. ברור? זאת אומרת שיש לנו שפת גלות ויש לנו שפת תחייה לאומית. כשאנחנו רוצים לקום לתחייה לאומית, כלומר שאנחנו רוצים לעשות מעשה פוליטי, דווקא אז אנחנו חוזרים אל הקודש. למרות שהכוונה של הפועלים את הדבר הזה היא כוונה חילונית. מובן? זה מה ש... זה... כן, מה אתה אומר?
כמו שהרב אמר בתחילת השיעור, הכל הקטע שהנצרות שהיא בעצם נמנעת מהמשפט.
כן.
איך זה בכל זאת מסתדר עם זה שהיא שלטה 1,000 שנה באירופה?
לא הבנתי את השאלה בכלל.
כי בעצם זה כן היה אישות פוליטית.
מה פתאום? אתה אומר שהכנסייה הייתה ישות פוליטית? איך? היא התערבה בפוליטיקה, היא לא הייתה ישות פוליטית, חוץ ממדינת האפיפיור. כן, אבל מדינת האפיפיור הייתה פיצית. גם לפני הסיפור של הוותיקה.
מה ש... ראש הממשלה, יש להם
אב בית. אב בית, זה נקרא, כן, יכול להיות. אבל אני אומר, בכל מקרה, בכל מקרה, לא היה, לא הייתה ישות פוליטית כנסייתית. אפילו בתקופת האינקוויזיציה, כן, ששפטו בבית משפט של האינקוויזיציה, זה בכל היה בית משפט, ענייני דת, שפטו אנשים, כשהיה צריך לבצע את פסק הדין, זה הועבר אל הזרוע החילונית. זה הזרוע הסיקולרית, ככה הם קראו לזה. זאת אומרת, הם לא ביצעו בעצמם פסקי דין כאלה. הם אמרו לאנשי החול, הוא, לדעתנו, צריך לחייב אותו כך וכך. זה הפרדה ברורה. אז בואו נראה את הדברים. עוד פעם. מרכז החיים של נשמת ישראל, במקור הקודש היא, דרך אמונה, דרך אמת ואמונה נולדנו. נולדנו כאומה. בסדר? זה הכוונה. ובה אנחנו מתגדלים. אין בנו ערכים פרודים. לעומת זה, למשל, אפילו האסלאם, שהמעורבות שלו בענייני המדינה היא גדולה, באסלאם אנחנו מבחינים בין שני ערכים שונים. האסלאם כאמונה, כדת, והערביות כזהות לאומית. נכון? אף על פי שיש קשר גדול בין ערביות לאסלאם, אבל אין זהות, שהרי אפשר להיות ערבי ולא מוסלמי, ואפשר להיות מוסלמי ולא ערבי. כלומר, אין התלכדות של המושגים, ולכן אין מניעה שבבוא הזמן ייפרדו לגמרי שני הערכים האלה אחד מהשני. מובן? אז זה מה שאומר כאן, אין בנו, אצלנו לעומת זה, אין בנו ערכים פרודים. תורת משה איננה איזו תורה חיצונית שאומצה על ידי האומה. היא חלק מיצירת האומה ממש. בסדר? יציאת מצרים, מתן תורה, זה הכל מאורע אחד גדול.
אבל הרב, היום יש כזה דבר, ערבי ישראלי, שאתם
אומרים, משה יש כזה דבר. כן, אבל זה עניין משפטי בלבד.
אז אולי הם יגידו גם על מה שאנחנו אומרים
עליהם, כשאתם אמרו, שזה משפטי. לא. עכשיו, אין בנו ערכים פרודים. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. מתוך כך מתחייב ההמשך, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. יש פסוק כזה, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. נכון? פסוק בתהילים. איזה מזמור? לא, זה לא בהלל. זה קוף ממזן. כן, קוף ממזן. זה סימן. תהילים קוף ממזן. עכשיו, מה זה אומר? לא עשה חן לכל גוי. מביכי, הגויים לא מחויבים על הדינים גם כן? גם הם חייבים שיהיה להם בתי משפט, לא? אלא שהם לא שופטים לפי השיעורים שלנו. כן? כלומר, עיקר ההבחנה בין משפטים שלנו למשפטים שלהם, זה בדיני שיעורים. כן? אצלנו יש כזית, כביצה, ככותבת וכדומה, כל מיני ביטוי, כל מיני הגדרות מדויקות, כיצד הקודש חל בתוך החולין, אצל אומות העולם אין דבר כזה. אתן לכם דוגמה פשוטה. מאיזה גיל גוי חייב במצוות? מתי הוא בר מצווה? משהו נולד. זאת אומרת שילד בן שבועיים שלקח בננה שאיננה שלו חייב מיטה לפי דבריך. כן? זה ההלכה? היית מבצע דבר כזה? מה? ברגע שהילד נולד, אז הוא חייב ב... לא תגנוב, לא תרצח, איסור עבודה... כן, ברגע שהוא נולד. ברגע שהוא נולד הוא חייב במצוות. זה לא יעלה על הדעת. כן? כי הרי מי שאינו בר דעת, איננו בר משפט. אז מהו הגיל? אצלנו למשל באיזה גיל אדם חייב במצוות? 13. דקה לפני כן, פטור, נכון? עכשיו, אני צריך לדעת, מתי גוי חייב במצוות? מה? מה אתה אומר?
ברגע שמטבילים אותו,
לנוצרי. ברגע שמטבילים אותו, זאת אומרת, אצל הנוצרי מטבילים אותו אחרי כמה ימים, אז אתה רוצה להגיד שמאותה שעה, אם הוא גנב בננה שאיננה שלו, אז הורגים אותו. ככה אתה אומר.
לא, אבל קודם, אבל הוא קודם שבעצם אין חוקים.
אני לא אמרתי שאין חוקים, זה פשוט לא נכון. לא אמרתי שאין אכיפה של חוקים. אני פשוט לא אמרתי את זה בשום אופן. אל תייחס לי דברים שלא אמרתי.
לא, אני מבין. אין מערכת.
מי אמר שאין מערכת? זה הלכה. אחת משבע מצוות בני נוח, זה שחייבת להיות אצלה מערכת משפט.
אבל היא לא חלק מהנצרות.
אני שואל לפי ההלכה היהודית. אתה, בא גוי, שואל אותך, מאיזה גיל אני חייב בשבע מצוות בני נוח?
אין
שיעור. ברור, יש לזה השלכה. כי גוי שעובר על השבע מצוות האלה, שופטים אותו. אז אפשר להראה, מאיזה גיל? בישראל מגיל 13. בסדר? אז אני שואל, אצל הגוי, מאיזה גיל שופטים אותו? מאיזה גיל הוא חייב במצוות?
מגיל
13. מגיל 13, מנין לך? למה 13? מה? לא לעשות חילוק. אז ההלכה היא לא כדבריך, אה? מה? הם זורקים בלי לחשוב. נכון. צריך להביא ראייה. ראייה, נכון? לפי ההלכה, אל תיפגע ממנו. רגע, חכה, חי. לפי ההלכה, גוי חייב במצוות ברגע שהגויים מחליטים שהוא חייב במצוות. כלומר, ברגע שהחברה שלו, הגויים, מחליטים שהוא חייב במצוות. יש לזה שיעור. השיעור הוא סובייקטיבי. זאת אומרת, תקום ועדה, אני יודע, אצל הנורווגים יחליטו שמגיל 17. אולי אצל הלפים אז יחליטו שמגיל 11. לא יודע. או שיגידו הוא צריך לעבור מבחן. כשהוא עובר את המבחן בציון כזה וכזה, אנחנו מחשיבים אותו כבוגר, למשל. כן? כל מיני הדרך. כלומר, ההחלטה, מהו השיעור, זאת היא החלטה פנימית שלהם, שהיא באה מן הטבע ולא מן הקודש. מה? כי כתוב, משפטים בל ידעום. זאת אומרת, זה משפטים בל ידעום, שאין אצלם שיעורים של המשפט. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא גילה להם מהם שיעורי המשפט. למשל, גוי רוצה לברך ברכת המזון. הוא אומר, שמע, מוצא חן בעיניי הרעיון הזה שצריך להודות לקדוש ברוך הוא על האוכל. ואני רוצה גם כן להודות. תגיד לי, כבוד הרב, מתי אני, איוון בן קריסטיאן, צריך לברך את אלוהים כשאני אכלתי? איזה כמות של אוכל? מה תהיה התשובה? שאתה, לא, כשתרגיש סבע. כתוב, ואכלת וסבעת וברכת. אצלנו מה הלכה?
כשיעור.
או כזית או כביצה, זה מחלוקת, נכון? זאת אומרת, אם אדם אכל כביצה, למרות שהוא עדיין רעב מת, חייב בברכת המזון, נכון? אכל פחות מזה, למרות שהוא כבר לא יכול להכניס שום דבר לפה, פטור מברכת המזון. כי אנחנו אומרים, אין פה שיעור סביעה. זאת אומרת שפה הקודש מתערב עד הפרט של קביעת השיעור, מה שאין כן אצל אומות העולם. עד כאן זה ברור? כן. עכשיו יש פה שאלה. במבחן התוצאה שואלינו היקר, עם ישראל יותר שנים במצב של ערכים פרודים. הבנתם את השאלה? כן, הוא שואל, הרי אתה אומר, פה הרב קוק אומר, אין בנו ערכים פרודים, האחדות שוכנת בנו. תיכנס לבית כנסת, תראה אם כולם מסכימים לאותה דעה, אם יש אחדות, הכל, אין. כן, אז מה אתה מדבר על האחדות שוכנת בעם ישראל? אה? שאלה טובה.
זה בחינה.
מה זאת?
זה בחינה.
מה זאת, מאיזה בחינה?
אחדות לא חייבת, אחדות זה לא דבר שצריך
להתאחד. אחדות זה לא אחדות, אתה אומר.
אני נראה אותו, אני נחשוב אותו דבר.
כן.
הוא לא שופט לכף זכות.
אותו שואל, אתה אומר, אינו שופט לכף זכות. אתה אומר, שאנחנו באמת מאוחדים.
האחדות, שהרוב הוא מאוחד. אם נסתכל על זה מהצד השני,
הצד השלילי, אז רואים שיש הרבה דברים שונים.
מה אתה אומר? מה אתה אומר? בכלל אין בו בעיה.
האחדות בקשר
לשמות.
בקשר לשמות. אבל אתה אומר שמצד נשמת ישראל זה ככה. אבל נגיד שיש רובד כלשהו שבו נערים על האחדות. אבל למה במציאות יש כל כך הרבה מחלוקות? למרות מה שאתה קצת מתייר.
כל אחד יש. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להישאר את האחדות.
לא, אבל השאלה היא, לא, אני שואל ההפך, למה יש כל כך הרבה מחלוקות?
כי כל אחד דבר על הצד נשמעת על
התורה. כי אתה לא יכול לחלוק ולפתוח יהדות נוספת. כי זה עולה על מחלוק בפנים.
לא, אבל אצל האומות יש יותר אחת.
כי זה עולם של הפירות.
אז אני רוצה לענות לכם, אני רוצה לענות לכם. אפשר שגם אני אגיד משהו? בסדר. הדבר הוא פשוט מאוד. כל אומה או כל אדם מעריץ את מה שאין בו. למשל, בני אדום, יושבי אירופה, הם צאצאים של הרומאים והגרמנים העתיקים, נכון? אז מה מידתם? שופכי דמים, רוצחים, נכון? רצו לחזור בתשובה, הקימו לעצמם דת שמדברת על אהבה. מדוע האדם מעריץ את האהבה? כי זה מה שאין בו. אז זה מה שהוא רוצה לאמץ כדי לאזן את עצמו. אצל בני ישמעאל, יושבי ארצות המזרח, דווקא המידה של החסד היא ללא גבול, היא הבולטת, נכון? עד כדי שאין הבדל בין הרכוש שלי לרכוש שלך, בין אשתי לאשתך, כן, גזל ועריות. ולכן הם היו זקוקים לדת שתיישר אותם בתחום הזה, ולקחו דת של מידת הדין, נכון? מידת הדין. איך אומרים דת בערבית?
דין.
כן? זאת אומרת, יש משהו שבא להגביל את האדם, מידת הדין. עם ישראל יש לו הערצה לאחדות, וזה נכון. כלומר, תמיד מדברים על זה שהערך העליון של היהדות זה האחדות. כי מדוע? כי הנתון הטבעי שלנו הוא המחלוקת. כלומר, מי שיש לו נטייה טבעית אל המחלוקת, יודע את ערך האחדות. במובן? זה הולך ביחד. אז זה עונה על השאלה. לכן אין פלא שאצלנו שנאת חינם אוכלת כל כך הרבה, בגלל שזה מה שמאפשר להיות האומה שנושאת את דגל האחדות על פיה. כן. זה אומר גם שבסוף אנחנו נאמץ את זה. שבסוף זה יתקיים, אבל זה לוקח זמן.
כן.
כן, עדיין. או בערכים, בעולם הערכים שלנו. כלומר, בערכי היהדות מדברים על אחדות. למשל, כתוב, ויוסיפו עוד סנו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. כן? בין האחים, בין יוסף ואחיו, זה שמע על הקשה מאוד. אומר רש"י, מתוך שבחם, מתוך גנותם, אתה שומע שבחם. שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. כלומר, היהודים לא מתייחים. אנחנו לא מסכימים? יאללה, בוא נלך על זה עד הסוף. אולי בסוף נהרוג אחד את השני? לא, ברגע האחרון אנחנו נפסיק את זה. אבל צריך לברר את הדברים. כשיש אחדות בין בני יעקב, בין יוסף לאחיו, זה לא אחדות מקרית. זה אחדות שנובעת מתוך בירור. כן.
יש
עוד
פעם,
אנחנו מסגים
פה
אמת
באמונה,
כי
יש פה
איזה מנותקז
החיים, מקור הקודש, כאילו, ואז יש דרך, יש את ההופעה, ההולדה, וההתגלות, דרך אמת באמונה.
כן. אמת ואמונה הם גילויים של הקודש. אמת זה התורה, אמונה זה הכוח של האומה. כן, זה תורה שבעל פה, וזה הרגש הלאומי היהודי וכו'. זה אמת וזה אמונה. טוב, בואו נקרא ברב הדינים. דיני תורת אלוהים חיים מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה, שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. אז מה תגיד? אין קדושה אצל הגויים? יש. רק זה אצל הגויים, זה לא דרך הכלל, זה דרך הפרט. כפי שלמדנו גם אתמול בתוך השיעור מהר"ל, אז הגענו לזה פסקה באורות שמבארת את זה. שהקדושה או הדבקות האלוהית אצל אומות העולם שורשה ביחיד. הקשר של היחיד עם האלוהות, ולא דרך הכלל שאליו הוא שייך, מה שאין כן בישראל, שהקדושה היא בכלל. לכן אומר כאן הרב, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל, בכל דרכיך דעהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כן, מה זה בכל דרכיך דעהו? סליחה. זה פרק חמישי של ספר שמונה פרקים לרמב״ם, ששם הוא מסביר איך להשתמש בכל אורחות החיים, בכל כל מה שיש בחיי האדם, לשם המטרה של דעת אלוהים. איך בסוף מגיעים לדעת השם? מתוך כל דבר שאדם עושה. אוכל, שותה, לומד, מדבר, צוחק. איך כל הדברים האלה שייכים אל דעת האלוהים. אז זה מידתם של יחידי סגולה. לא כל אדם מגיע למצב כזה שכל מעשיו הם לשם שמיים. כן, כתוב, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אבל זה לא כל אחד שמגיע, לא כל אחד מצליח לבצע את זה. אבל הדבר הזה שבא לידי ביטוי אצל יחידי סגולה באומתנו, הוא בעצם באופן פנימי נחלת כלל ישראל. כל מה שאנחנו עושים זה שייך לכלל. זה שייך לדעת אלוהים. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, כל זה חומרי מאוד, נכון? מאוד חומרי. הממשלה, זה פוליטיקה, וההתרחבות בישראל, זה כיבוש, גם כיבוש גיאוגרפי, גם כיבוש תרבותי, כיבוש בכלל, כלומר, ההשתלטות על העולם הזה. ממקור הקודש הם נובעים. סיפרתי פעם, כן, מה שקרה כשפעם הדרכתי קבוצה של יהודים מארצות הברית בשומרון. לפני שנים רבות, אני עוד זוכר, כן, שהייתה קבוצה של יהודים מארצות הברית, ביקרה בשומרון, אני הדרכתי אותם קצת. זה היה תקופה שהתחילו הווילות הראשונות בשומרון. לפני כן כולם היו בתנאים גרועים מאוד, וילות, היו שם אז קרוונים ראויים, חשמל בספק, מים זורמים, מי יודע, חתולים וכלבים מסתובבים שם בתוך הבוץ, בקיצור, תנאים קשים ביותר, אבל מתוך מסירות נפש. לאט לאט החבר'ה האלה יצאו, התחילו לבנות וילות. אז ביקרנו באחת הוילות האלה, באחד היישובים, בעלת הבית בשמחה רבה ובגאווה רבה מראה ליהודים האלה מאמריקה, יהודים דתיים, תראו איזה יופי, בנינו ככה, עשינו זה, יופי, זה באמת היה וילה יפה. ואז אחד האנשים שם, אחד התיירים אומר, לדעתי זה יותר חומרי מאמריקה. כלומר הוא התכוון להגיד שזה דבר רע. אז כהרגלי אני מביא לו מקורות שבישראל החומריות זה קודש. אז הוא אמר בסוף, אחרי שהוא התווכח, אבל ראה שאין לו מה לענות, אמר, זה לא פשוט, צריך לראות מה מפרשים אומרים על זה. זאת אומרת, זה לא פשוט. מה מפרשים אומרים על זה. כן. אז הנה, הוא ממשיך עוד לשאול. חיים היקר, חשבתי שכבר אתה מגיע למכון, זהו, אתה כבר בריא, לא? שם ישלים את רפואתך. עדיין קשה. אם אנו צועדים לקראת האיחוד, היה מקום לראות איזה ניצנים של גמילה מהמחלוקת. התחושה היא שבדיוק ההפך. וכיום, על כל דבר יש מחלוקת. את השאלה הזאת שאל פעם רב אחד מחוץ לארץ את הרב קוק. אמר לו, אני ראיתי בקהילות בחוץ לארץ, אגב זה דבר שנכון עד עצם היום הזה, יש כל מיני זרמים, יש כל מיני סוגים של יהודים בקהילות בחוץ לארץ, אבל הם מסתדרים ביחד. צריך לצאת להפגנה למען מדינת ישראל, יאללה כולם יוצאים ביחד. צריך לעזור לזה יהודי במצוקה, כולם עוזרים, לא משנה אם זה יהודי כזה, יהודי כזה. אבל פה בארץ ישראל, זה בתקופת המנדט, כולם רבים בצורה קשה מאוד. אמר לו הרב קוק, שם הם נוזלים. נוזלים נוחים להתמזג זה בזה. פה הם מוצקים ואינם נוחים להתמזג. מה זה אומר? מה ההבדל בין מוצק לנוזל מהבחינה הזאת? בחוץ לארץ אין כל כך השלכות לדעה שלך. ממילא, מי שקובע את גורלך זה הגוי. אז כל הוויכוחים שלך הם משניים ביותר. בארץ ישראל, מה שאתה עושה זה קובע את עתיד האומה. לכן, יש כל כך קושי, יש כל כך מחלוקת, בגלל שכל אחד רואה את החיוניות, את החשיבות הבוערת של קביעת אופי האומה בדורות הבאים. מה? זה קריטי. הכל קריטי. יפה. ולכן, פה יש מחלוקת. אבל זה לא מתוך שאין אהבה באמת. יש אהבה. ודווקא האהבה הזאת, היא גורמת שכל אחד נלחם נגד השני, כדי לעזור לו. בסדר? הדתיים מאוד רוצים שהחילונים יהיו דתיים. השמאלנים מאוד רוצים שהימניים יהיו שמאלנים. לפני כמה שבועות בתל אביב, בהרצאה אחת, אמרה לי אישה אחת, זה לא היה מזיק לך להיות קצת שמאלני. ואני חושב שזה נבע מהאהבה. כלומר, חבל שיש משהו שמפריד. אבל כדי שאני אהיה קצת שמאלני, אז היא לחמו. כן. טוב. אז איפה אין? כן, אני חוזר על הנושא של ה...
האם על פניו, זאת אומרת, כל האהבה הזאת שנראית מבחוץ, האם זה באמת לטובת האומה, או שזה יותר אינטרסים
אישיים? כל דבר אתה יכול להגיד שזה אינטרסנטי או שזה אידיאליסטי. אין אצלנו אידיאליזם טהור ואינטרסנטיות מזוקקת. זה תמיד אחד עולה טרמפ על השני, לא? אדם אומר, אני שומר שבת לשם שמיים. כן, אבל אני חושב שאתה גם אוהב את האוכל של שבת. זה לא... תמיד בורבב. איפה היינו? אז כן, אז הוא אומר, זה יותר חומרי מאמריקה. זאת אומרת שיש קושי לתפוס את מה שכאן הרב אומר, שאצלנו ההתרחבות, ההתפשטות הגיאוגרפית וכו', כל זה ממקור הקודש נובע. עד רבה, ככל שזה מתרחב, יש יותר קודש. תסתכלו לרגע אחד בעמוד קוף ממה. אני לא טועה. כן, עמוד קוף ממה. כן, מה אתה רוצה?
למה הוא מתכוון שאומר זה יותר חומרי מאמריקה?
רוצה להגיד שחומרי, למה שלימדו אותו, שזה רק כי היהדות לפי שיטתו היא רוחנית. כן, כלומר, מעניין אותך, יהדות זה רוחניות.
אבל התנאים שהיו שם בקרבן הזה, הם לא היו כאלה.
לא, דיברתי, אז אתה לא הקשבת בכלל לסיפור. ביקרו שם בווילה. אחרי שיצאו מהקרבן, נכנסו לווילות. הווילה הייתה מאוד יפה, משופצת, מטופחת, מה שאתה רוצה. ואז אמר מה שאמר. בסדר? ומכאן ראיה, שאם לא מקשיבים, מבינים הפוך. טוב. קוף ממה עמוד קוף ממה פסקה ה. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. יש בגמרא מסכת מנחות שכש בני חשמונאי נכנסו להיכל, לא מצאו מנורה. כך כתוב במסכת מנחות. נכנסו להיכל ולא מצאו מנורה. ואז הרימו שמונה שיפודים של ברזל, ריתחו אותם, עשו מזה מנורה. מה כתוב? למה שמונה שיפודים? כמה קנים יש במנורה?
שבעה.
אז למה הם צריכים שמונה קנים?
חבר
ביניהם. מה? הרגל. לא, הרגל. פשוט. יש שבעה קנים, שבעה שיפודים, ועוד אחד כדי להחזיק. עכשיו תגידו לי, מה פתאום שיפודים יש בתוך ההיכל? בתוך המקדש, מה שהם רוצים זה שיפודים? לא, זה היה חרבות, הכוונה. נכון. אז מה שהם מצאו, הם מצאו חרבות. ועם החרבות האלה עשו חנוכיה. לא חנוכיה, עשו מנורה, זה נכון. עשו מנורה של שבעה קנים. ואז התלמוד, ואחר כך גם התלמוד אומר ככה, העשירו, אחר כך היה להם קצת יותר כסף, עשאוה מנחושת. לא, כן, עשאוה מנחושת. אחר אגב, העשירו, עשאוה מכסף, העשירו, עשאוה מזהב. שואל התלמוד, איך הם יכלו לעשות מנורה מהשיפודים האלה? כתוב בתורה שצריך לעשות אותה עם כפתורים, פרחים וגביעים, נכון? גביעיה, כפתוריה, פרחיה. בשיפודים לא היו כל הדברים האלה. אומרת הגמרא, רק כשהיא באה זהב, צריכה לבוא גביעיה, כפתוריה ופרחיה. אבל אם אינה עשויה מזהב, לא צריך גם הדברים האלה. עכשיו, מה זה בא לומר? ברור שאם יש בה מנורה גביעים, כפתורים ופרחים, זה בא לבטא איזושהי מעלה שיש בה מנורה. המעלה הזאת לא מצויה אם אין כסף. כלומר, ככל שיש יותר התרחבות כלכלית של המדינה, הנשמה שתחול על זה תהיה נשמה עליונה יותר. מעניין, אה? טוב. אז מה שאומר כאן הרב, כל שאיפת החיים, כל חפץ החיים, הקניין ושוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל ממקור הקודש הם נובעים. על כן, המשפטים הם קודש קודשים בישראל. המשפטים זה עוסק ואתה דפקת לי את האוטו, אתה תשלם, לא יש לי ביטוח צד שלישי וכו', כל דברים כאלה, נכון? זה המשפטים. הם? מה?
הביטוח, לא?
הם קודש קודשים בישראל. זה מה שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל, וקרב אלוהים ישפוט. ועל כן, השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופית לתוכן לאומנו. מובן? מה? רק על ידי השמיכה אפשר לשפוט. אין לך דיין בשמיכה. אז יש בעיה עם זה. מכוח מה אנחנו שופטים היום? מכוח עבדינן שליחותיו. כלומר, אנחנו עושים שליחותם של בדין הסמוכים. אבל זה בדין של אדיוטות, מה שאנחנו עושים היום. כן, זה מצב של המשפט בישראל היום, זה די על הפנים. יש איזה תוקף של שליחים. עבדינן, שליחותי הוא כעבדינן. יש סוגיה במסכת בבא קמא, דף פז שם באזור. שם דנים בהרחבה, כל ה... מה מותר לנו לדון, מה אסור לנו לדון, למה נתנו לנו שליחות, למה לא נתנו לנו שליחות. בסדר? כלומר, אנחנו בעצם כולנו שליחים של בתי הדינים של בבל, שכולם היו שליחים של בית הדין של רב ושל רבה בבר חנה, שהוסמכו על ידי רב יהודה הנשיא. זה מה שיש. השמיכה בבבל. בארץ ישראל זה המשיך. השמיכה המשיכה עד התקופה הביזנטית. יש אומרים אפילו יותר מזה. כלומר, אבל השמיכה היא בעצם נושאת בשם אלוהים עליה. כן? איפה ראינו ששמיכה נושאת שם אלוהים עליה? כתוב פרשת משפטים, נכון? וכי יריבון אנשים וכו'. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. מי זה האלוהים שם? זה השופט. איזה שופט נקרא אלוהים? לא. שופט שיש לו סמיכה. ברור? בסדר? מה? לא סומכים בבבל, לא. אין סמיכה בבבל, יש סמיכה רק בארץ ישראל. בסדר? והרשעה?
היום אפשר לה.
האם אפשר היום להחזיר את השמיכה? זה ויכוח גדול. דעת הרמב״ם היא שכן אפשר להחזיר את השמיכה היום. כן? וניסו בזמן מערי ברב, נכון? בצפת. בצפת.
חזר לכמה דורות, לא?
כן, היה ויכוח שלם על זה. בזמן רבי יעקב ברב, רצו להחזיר את השמיכה, נכון? כן. מה? כן, עכשיו, אני בערך 3 דקות מדבר על השמיכה, ואני מסתכל האם אתה תגיד שאתה לא יודע מה זה השמיכה או לא. אתה יודע מה זה השמיכה?
השמיכה של השופטים.
יפה, אז הוא יודע מה זה השמיכה. איך, כדי לסמוך שופט, מה צריך לעשות? ממי הוא צריך לקבל את השמיכה שלו?
דיברנו על זה, האחרונים שהיה להם שמיכה, זה היה...
כן, אבל אני שואל, ממי אדם צריך לקבל סמיכה? באדם שבעצמו קיבל סמיכה. בסדר? כלומר, הסמיכה עוברת מדור לדור. ועד איפה זה מגיע? מי הסמוך הראשון?
הראשון
שנשמח? כן? יהושע בן נון. נכון. בסדר? זאת אומרת, יהושע בן נון קיבל את הסמיכה ממשה, וכך זה עובר מדור לדור. האחרוני הסמוכים היו הנשיאים של ארץ ישראל בימי, איך קראו לו, יוסטיניאנוס. נכון? קיסר ביזנטיון. סביבות שנת
540.
מה, יוסטיניאנוס? מה, רק אז בטלה הסמיכה?
כן, כן, 160. יוסטיניאנוס, אם זה יוסטיניאנוס.
לא, זה לא יוסטיניאנוס, זה מישהו אחר. לא, זה לא היה יוסטיניאנוס. היה מישהו אחר, לפני זה. כן?
מה קרה?
כן, הוא ביטל את הנשיאות, ביטל את השמיכה. מכאן ואילך, הפסיקה השמיכה בארץ ישראל.
זה יוסטיניאנוס.
זה יוסטיניאנוס? זה 540?
כן.
לא, זה לפני.
זה השישי.
אתה בטוח?
כן.
אני, תרשי לי, אני אבדוק את זה. בסדר? צריך לעשות שיעורי בית קצת. טוב, אגב, אם יש אומרים שהסמיכה המשיכה עוד אחר כך, וזה לא כל כך ברור, יש אפילו אומרים שבימי הרמב״ם עדיין הייתה הסמיכה, אבל זה ספק גדול, אם זה נכון. בכל מקרה, לדעת הרמב״ם אפשר לחדש את הסמיכה אם יתאספו כל חכמי ארץ ישראל ביחד ויסכימו על אדם אחד שהוא הראש שלהם.
כמו יש את תקנות, לא?
זה לא קשור. למה זה קשור? לא, זה רוב תקנות גם היום אפשר לעשות. מה זה קשור לעניין? אנחנו מדברים על זה עכשיו, על ביטול גזירה או קיום גזירה. אנחנו מדברים על משהו אחר. איך אפשר להפוך אדם שלא קיבל את הסמיכה שלו מפי משה, איך אפשר לעשות אותו סמוך מחדש? כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, והשיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. אז ככה אנחנו רוצים שתתחדש הסמיכה. איך אפשר לחדש את הסמיכה? כן, מה אתה אומר? אז אתה פה נכנס לפרטים של דיון, האם צריך רוב חכמי ישראל, כל חכמי ישראל, האם יש אחד שיכול לעכב, אחד שלא התייעצו איתו, האם הוא יכול לעכב או לא יכול לעכב, האם צריך גם הרבנים שבחוץ לארץ, או רק הרבנים שבארץ ישראל, או שרוב הרבנים יהיו בארץ ישראל, האם הם בחוץ לארץ, זה כל מיני פלפולים שפלפלו בנושא.
גם מי נקרא חכמי ישראל? איך אתה מגדיר חכמי ישראל?
חכמי ישראל, מי שקיבל סמיכה מרבו. אבל זה לא סמיכה באמת, זה סמיכה בלופית, מה שאנחנו עושים היום. כן? זה כאילו סמיכה. זה כאילו סמיכה. לא, לא מי שעבר עם מבחן הדיינות, אלא מי שיכול להורות בכל התורה כולה. מה זה אין כזה? מה פתאום? יש הרבה רבנים שיודעים להורות בכל התורה כולה, כן. מה הבעיה? לא, יש הרבה רבנים שיודעים להורות בכל התורה כולה. אני לא מבין בכלל את השאלה. אז צריך לקחת את כל הרבנים האלה, ואז הם צריכים לסמוך אדם אחד, ואז הוא סמוך, הוא סומך אחר.
יש הגדרה מה זה להראות את כל התורה כולה?
כן, יש הגדרות. שיודע להישאל ויודע לחפש. כלומר, זה לא דווקא שהוא יודע על המקום את התשובה. אבל הוא צריך להיות מצוי בכל הסוגיות. זה כיוון. ואז במקרה כזה, זה מה שקרה בימי מערי ברב, רבינו יעקב ברב בצפת אחרי גירוש ספרד, כולם סמכו את ידיהם עליו, והוא סמך כמה רבנים תחתיו, אחד מהם רבי יוסף קארו, ואת המבית רבי משה מטרני, ואת מערית רבי יוסף טרני, וגם את רבי משה גלנטי, ואת רבי משה קורדוברו, ואת מערם אלשך, ואת רבי חיים ויטל, ועוד כמה וכמה רבנים שנסמכו על ידי מערי ברב, והם סמכו אחד את השני, כלומר זה המשיך במשך 2-3 דורות. יש לנו 15 שמות של אנשים שאנחנו יודעים בוודאות שהם נסמכו. עכשיו, היה מי שהתנגד לזה, קראו לו מהרלבח, רבנו לוי אבן חביב, שהיה הרב של ירושלים. מהרי ברב אמר לו, אתה לא צודק, אני בכלל לא אכפת לי מההתנגדות שלך וכו'. בכל מקרה, הדבר הזה הפסיק. לא בדיוק ברור למה. כנראה שהשלטון הטורקי התערב בדבר, כי הוא ראה בזה חתרנות מדינית. הם ראו שיש פה סכנה שהיהודים ינסו לחדש את מדינתם. היה להם חוש, חוש לדברים האלה. מבינו שלחדש את הסמיכה זה לא רק איזה מעשה דתי פנימי, זה משהו שבסופו של דבר יוביל גם למדינה. כן. מה? כן, הם הרגישו את הדבר. כן, כן, ודאי. כן. נתון?
בדורות הקודמים, רק בן אדם אחד היה קיבל את הסמיכה?
לא, הרבה קיבלו את הסמיכה. השאלה, רק בן אדם אחד היה סומך. רק בן אדם אחד היה סומך, אבל הרבה אנשים קיבלו את הסמיכה. כל חכמי הסנהדרין היו צריכים להיות סמוכים.
לא, בדור אחד, זאת אומרת, היו הרבה.
חייב להיות. איך תעשה בתי דינים? בתי דינים, צריך הרבה בתי דינים. בכל עיר ועיר. אז היו סומכים. בכל עיר ועיר, חכמים הראויים לדבר, והם היו שופטים. בסדר? רק ההחלטה לסמוך, הייתה תקופה שזה עבר כל אחד מרבו, אחר כך צמצמו את זה שרק הנשיא יכול לסמוך.
לא,
זו
הייתה
השאלה
הבאה שלי, כאילו זה היה רק אחד, כאילו זה הייתה סכנה הסתברותית שהוא... חז וחלילה
יארגו אותו
נפטר ממחלה.
כן, לא, את רבי יעקב בירהו רדפו אותו, הוא היה צריך לברוח. הטורקים רדפו אותו. כן? זאת אומרת, קרה לו משהו מאוד לא נעים לרבי יעקב בירהו. הוא פתח איזה נושא חדש ופתאום עושים לו צרות. כן. וכשהקימו את מדינת ישראל, אז רצו לחדש עוד פעם את הסנהדרין. היה שר הדתות הראשון של מדינת ישראל, שהיה גם מחותמי מגילת העצמאות, הרב יהודה לייב הכהן פישמן, שאחר כך שינה את שמו ליהודה מימון. כן, הרב מימון. אז הוא רצה לחדש את הסנהדרין, לחדש את הסמיכה. זה עשה בלגן עצום הדבר הזה.
פוליטית או דתית?
דתית הוא רצה.
לא, עשה בלגן פוליטית או דתית?
זה עשה בלגן פוליטי ודתי. כן? מכל הבחינות זה עשה בלגן. היה אחד מהרבנים החרדים שניהל את ההתנגדות העזה לדבר הזה. הדבר הזה הגיע בסוף לרבנות הראשית. הרבנות הראשית צריכה להכריע אם היא רוצה לחדש את הסנהדרין, לא רוצה לחדש את הסנהדרין. אז הרב הרצוג והרב עוזיאל הוציאו פסק דין שבו הם אמרו שהם דוחים את הדיון בשאלה עד אשר תקום רבנות עולמית. אי אפשר שרק חכמי ארץ ישראל יחליטו על הדבר הזה, נקים רבנות עולמית, אז נדון. כן? אתה רוצה לקבור משהו, מה אתה עושה? ועדה, נכון?
זה תיוח או שזה...
אתה יודע מה זה גמל? זה סוס שתוכנן על ידי ועדה.
זה
הטיטול
של הבעיה.
אני חושב שזה הטיטול של הבעיה.
זה היה מתחת לשחייה, או זה באמת טיעון הלכתי?
לא, זה לא טיעון הלכתי, אבל זה טיעון מציאותי. זאת אומרת, ראו שזה עושה כזה בלגן, אז אמרו, בסדר, קוברים את זה בינתיים. בשנים האחרונות קם איזה גוף במדינת ישראל שקרא לעצמו סנהדרין. כן, העמידו איזה רב אחד בתור נשיא, ועשו כמה, סמכו כמה מהם. טוב, השאלה אם הדבר הזה קביל או לא קביל, יש לי ספק גדול, אבל ככה יש גוף שהיום קורא לעצמו סנהדרין. איפה היינו? כן, לכן אומר כאן הרב, על כן הסמיכה, כלומר, על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן הסמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, כן, הרי רק דיין שקיבל סמיכה, נקרא בשם אלוהים. אם לא, לא קוראים לו אלוהים. היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופית לתוכן לאומנו. והרשעה היוונית, הסורית, הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על הסמיכה, ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. או?
בימי הרומאים.
כן, אבל מי זה שגזר על הסמיכה? כנראה הנציב הרומי של סוריה. והתרבות בסוריה הייתה תרבות הלניסטית. כן, החלק המזרחי של האימפריה היה דובר יוונית, לא דובר לטינית. ולכן הרב כאן קורא לזה הרשעה היוונית הסורית. זה כאילו המשך של גזרות החשמונאים, גזרות הסלבקים.
זה לא כל מגזר פה לפני
כן, זה היוונים? אני לא שמעתי שהיוונים גזרו על הסמיכה. בגזירות אנטיוכוס זה לא נמצא. אבל כאילו הרב רואה איזה כמין המשך של המגמה הזאת. כלומר, מה שאנטיוכוס עשה, אז הם המשיכו הנציבים האלה בסוריה. כן.
הם גזרו על הסמיכה מבחינה פוליטית בגלל שהם פחדו מתקומה מדינית, או בגלל
אז זהו, זה מה שהרב אומר. הם הרגישו...
או בגלל שהם הכירו ב... כאילו, באלוהות של
העם
היהודי, והם פחדו ממנה וכאילו
רצו לה... זה אותו הדבר. זאת אומרת, הם הרגישו, איך אומר כאן הרב? הרשעה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת. הרגישו שיש פה אויב. איך להגדיר בדיוק את האויב? זה כבר פחות חשוב.
השאלה אם אויב רוחני או אויב פוליטי.
אני לא יודע אם זה משנה. זאת אומרת, גם אם אתה באופן גלוי, אתה אומר זה אויב פוליטי, אבל כיוון שמדובר בעם ישראל, אז הוא נושא בתוכו גם ערכים מסוימים. אז מרגישים שהאויב זה הערכים. זה כמו היום כשיש תחרות בין ארצות הברית לבין מדינת ישראל בתחום ההייטק. אז מה הסיבה האמיתית?
כסף.
אומרים שזה כסף, זה לא נכון. כי הכסף נושא בקרבו גם ערכים. כלומר, יש היום מאבק על ההגמוניה התרבותית בעולם. מי היום קובע את הערכים? בינתיים זה ארצות הברית. אבל מרגישים שאם עם ישראל יתעצם, מדינת ישראל תתעצם, עלול להתהפך הגלגל. כי מי שיש לו כסף, הוא גם קובע את הערכים. מה?
כן, בסדר. נו. כן, אבל הקנה מידה הוא עדיין...
הקנה מידה המודע, הגלוי, נאמר.
כן.
אבל ברור שיש משהו הרבה יותר רחב מזה. למשל... אדם כמו הנשיא בוש, למשל, ג'ורג' דאביליו בוש, הוא אדם שהשיקולים שלו הם בהחלט ברמה קצת יותר גבוהה מאשר רק העוצמה והכסף. Okay? למרות שהשכבה הפוליטית, המנהיגות הפוליטית במדינת ישראל לא בדיוק רוצה לחשוב את זה. טוב, בואו נמשיך. אז הרשעה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה לסמיכה, ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. אבל יש פה בעיה. זה לא עזר לו לרב יהודה בן בבא. כי כמה דורות אחר כך, הביזנטים ביטלו את הסמיכה. אז מה הרווחנו מהריגתו של רב יהודה בן בבא? אומר הרב קוק, הרווחנו משהו. למה? ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה. כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל השם. כלומר, רב יהודה בן בבא עשה מעשה שגרם שהדורות יתייחסו אל הסמיכה כאל דבר יקר. בסדר? זה אותו דבר, אגב, מה שעשה משה. משה, בתחילת דרכו, כשהוא שפט את העם, שפט את כולם לבד. מה, הוא חשב באמת שהוא יכול לשפוט את כולם לבד? הרי יתרו אומר לו דברי טעם. מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב עליך מן הבוקר ועד הערב? נבול תיבול, אתה וכל העם הזה. אז תעשה, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, הדבר הקל הם ישפטו, הדבר הקשה אתה תשפוט. לכאורה זה היגיון בריא. שלא לדבר על זה שמשה גם גדל בבית פרעה, הוא ידע איך מנהלים אדמיניסטרציה של משפט, לא? מה, הוא צריך שיתרו יבוא יגיד לו? אלא מה רצה משה? משה ידע מראש שהוא לא יוכל להחזיק מעמד בזה. אבל הוא רצה שבראשית המשפט בישראל, יהיה ברור שכשהולכים לבית המשפט זה לא רק כדי להישפט, אלא זה כדי לדעת את השם. וזה מה שענה משה, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. לכן אני שופט אותם לבדי, כי דרך זה שאני שופט, הם גם יודעים את השם. הם פוגשים אותי, אז הם יודעים אלוהים. יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אבל... לא, לדרוש אלוהים זה לדרוש את השם. זה מה שאומר, כן. תראו מה שכתוב כאן. משה רבנו עליו השלום, ותופסו את כוח המשפט, איתו את כוח המשפט, בתחילת ייסודו באומה, כלומר שהוא החליט שהוא השופט היחיד, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוהים באה יחד עם המשפט הישראלי, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ותורותיו. ודרישת אלוהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית שהיא מתגלה באופי האלוהי הכולל עוד מעט וזורח בארץ ישראל, בארץ חבל נחלתו, מקום ההורה של סגולת הקודש. לכן אין צמיחה אלא בארץ ישראל. כן, מה אתה אומר?
אבל אני יכול לומר
שכשאתה
מפרש את המשפט הזה ש...
אז אותו דבר, מה שרוצה להגיד שמשה רבינו עשה כמו רבי יהודה בן בבא. כן, כמו שרבי יהודה בן בבא על ידי מסירות הנפש שלו התביע חותם בתוך הסמיכה לברות שזה נכשל באופן מעשי, כך משה רבנו, כשהוא תופס את המשפט לבדו, אף על פי שהוא יודע שהוא לא יוכל לעמוד בזה, אבל הוא קבע בראשית המשפט עד סוף כל הדורות, שדרישת המשפט היא גם דרישת אלוהים. כן, מה אתה רוצה?
אני יכול לומר שפרש את המשפט הזה, שהם באו לדרוש אלוהים, שהם באו לדרוש את מידת הדין.
אפשר גם את זה להגיד, אבל אני חושב שזה בו משהו הרבה יותר רחב. הם רוצים דבקות. אז דרך המשפט יש דבקות. זה לא מערכת פורמלית. המינות, לעומת זה, מה זה המינות? הנצרות, כן? הפקירה את המשפט. תקעה עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. ומתוך הכירת יסוד המשפט מתוכנו הלאומי, כן, שהם החליטו שהמשפט זה לא שייך לאלוהות, תופסת אותה הרשעה יותר מגושמת, ובא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית. כלומר, ברגע שהחלטה שהמשפט הציבורי הוא לא שייך לקודש, אז גם יש חדירה של הרשע לא רק בחברה, אלא גם ביחיד. זה מה ש... איך לומר, המשפט הנוצרי בעצם אומר, הנוצרים אומרים לא להילחם ברשעים. כן? איך אמר ישו? הוא אמר את זה. אל תילחמו ברשעים. כן? אז אם לא נילחם ברשעים, אז מה יקרה? המציאות היא... כן, בטח, בטח, בטח. תדע לך שכשאתה לא תילחם ברשעים, אז הרשעים ינצחו. הרשע ינצח. ואז מה זה אומר בתת מודע? אם אני אומר אל תילחם ברשע, זה אומר שבאיזשהו מקום אני מסכים לרשע. זה מה שזה אומר. לכן, תופסת, ובאז בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישות היחידית, וחודרת עם התפשטות גדולה לנפשות העמים. ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים ועומק רעה של תומעת שפיכות דמים. כן, הרי העמים הנוצרים שפכו דם יותר מאשר עמים אחרים, מבלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. אמנם עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוהי יעקב. והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים ומשרים. כלומר שאחת מהשאיפות של התחייה הלאומית היא השבת המשפט ממקור הקודש. שלום.